שלום לכם צופים יקרים, אני מאוד שמח שאתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של מורים דרך. שלום לימור, לימור סופר פטמן, פסיכולוגית החינוכית היישומית שלנו, והרב דוקטור מיכאל לייטמן. אנחנו התחלנו לברר באמת נושא מרתק, לפחות מבחינתנו, אנחנו כאנשי מקצוע הסתכלנו עליו בצורה ככה מאוד חדשנית, על נושא לימוד הקריאה. איך חוכמת הקבלה מסתכלת על על הגישה, על הדבר כל כך חשוב הזה, כל כך מהותי על זה, שיש כל כך הרבה גישות שונות שמטפלות בזה, והרבה מאוד דעות, ופה קיבלנו איזו תפיסה כזאת חדשה, מאוד רחבה, ומאוד מרתקת, והתיישבנו צוות של מומחים, אני רק ביקרתי בפגישה הזאת, והכינו מתוך זה כבר כמה רעיונות, וגם שאלות קונקרטיות, אז באמת נרצה שלימור תעלה אותן, ונברר אותן יחד.
מה הצוות?
הצוות מכיל גם מורות בהוראה רגילה, מורות של החינוך המיוחד, שמכירות כל מיני שיטות עבודה בעצם, שהן לא רק פרונטליות, והן לא רק חוזרות על עצמן, משהו יותר מגוון ויצירתי, גם גננות וגם מטפלות, כי למעשה אנחנו מדברים, אתה תיארת להתחיל את התהליך שמתכוון לקריאה, או שבונה בילד גישה נכונה לקריאה, כבר בגילי 3. ואתה מאוד הדגשת בתוכניות הקודמות שלמעשה אנחנו בונים בו את היכולת המפותחת יותר לתקשורת. נכון? ואפילו הסברת ככה את הנושא של איך בעצם עובדים על הרצון שלו לתקשורת. אני אזכיר לך, אתה ממש פרסת איזה 4 שלבים שבהם תיארת שבעצם תקשורת מתחילה מפנטומימה. משהו של מימיקה ואחר כך גם תנועות גוף. ובהתחלה ממש לאפשר להם כמה שיותר משחקים בלי צלילים, וזה קיים בגנים, וזה קיים כאיזה חלק ככה משחקי וכולי, אבל לא נותנים לזה איזה סוג של מטרה בתוכנית העבודה שהיא ממש מכוונת ככה לבנות בו את הרצון לקשר אחד עם השני, למרות שזה מתרחש בתוך המשחק. אז רצינו לשאול למשל לגבי השלב הראשון הזה של הפנטומימה.
כן.
האם זה צריך להיות למשל, או יכול להיות, כל מיני פעילויות שאנחנו מכירים ויש לנו, למשל מעולם הדומם. כל הנושא של רוח וגשם, שאתה משחק את התנועה שלהם, ואתה משחק את הצליל, ואיך, מה זה גורם לך להרגיש, ואיך...
אני רואה שילדים הם דווקא חכמים גדולים בזה. כן, קודם כל הם תופסים מאיתנו את הדברים, הם מאוד, הייתי אומר, אפילו אובססיביים
בהתבוננות?
כן, בהתבוננות בזה, ובדיוק לחזור על זה, איפה עומד כל דבר, איפה זה, ואיך לעשות, וזה, תראה, איך הם עושים אחרינו כל הדברים, או שבכלל אני עם האוטו הקטן מתחיל לשחק עם הנכד שלי, אז נכנסים למשחק, זאת אומרת, אין לנו בעיה בלי מילים להיות בקשר.
אז האם זה נכון לפתח עוד ועוד פעילויות
כאלה? בעצם השאלה היא, דיברנו על, הרי על תקשורת ומתומים, אז אחד הדברים שציינת זה שכל הזמן הם ינסו להביע רגש אחד כלפי השני בכל מיני צורות.
נכון.
אז לימור שואלת, האם אפשר לשלב בפנים גם, לא רק רגש של אחד כלפי השני, אלא גם, כי הרי אמרנו שמתבססים על צורות קדומות, שילד ישחק נגיד את הרוח, או ישחק, אם זה ברמת הדומם, או ישחק איזה צמח.
זה כבר תיאטרון, זה אני לא יודע.
אוקיי, אז על זה היא שואלת.
זה כבר התלבשות במשהו אחר, לא. לא הוא. זה אני לא אמרתי.
אז תבלי תוסיף על זה כזה
שפשר לבוא. זאת אומרת, כן מתכוון שהפעילויות שאנחנו מתכוונים, שמכינות אותם לקריאה ותקשורת, יהיו כל הזמן ביניהם...
ביטוי שלו, רק בתנועות. בצורות, במשחקים, במשהו, בעמדת, במשהו, במימיקה.
אחד מול השני, אבל ילד צריך הרבה פעמים כדי שזה יהיה משחקי.
כן.
ואפשר יהיה לחזור עליו שוב ושוב.
כן.
ילד צריך איזה סיפור מסגרת. למשל, הרבה פעמים עובדים איתם על היער.
עד גיל 3?
כן, כן, גם בגילי 3. בגילי 3 ו-4 בגנים עובדים איתם על היער. וכל מיני חיות. ואז הם נכנסים כאילו לתוך האווירה של איזה חיה. ואז הם יכולים לתקשר ביניהם.
אני לא יודע, אני לא...
זה יותר מורכב ממה שהתכוונת.
זה יותר מורכב ממה שהתכוונתי. אני רואה בילדים עד גיל 3, זה פשוט, זה בעצמו חיה. שאין איתו מה לעשות, רק לפתח בו האינסטינקטים הטבעיים, בעצם רק שידע איך יותר נכון להשתמש בהם. איך יותר להביע ממה שיש לו, סך הכל מצד הטבע, מה שהוא רוצה. בצורה יותר טובה להבין אחרים וגם להביע את עצמו.
זאת אומרת, בעצם לעזור להם לפתח כל מיני סוגים שונים של תקשורת,
כן,
ביניהם?
לגרות אותו לזה.
לגרות אותם לתקשורת, כן, ביניהם?
כן. אבל לא, אבל גם כן, אין לנו עדיין מי לעבוד. אנחנו צריכים, יותר כאן עבודה היא בזה שאנחנו נותנים דוגמאות, עד כמה שהם יודעים לחזור על אותם דוגמאות או לא. מוזיקה מאוד חשובה, אולי ריקות, אולי קצב.
קצב.
כן, כל מיני כאלה דברים, אבל זה פיתוח תכונות שנמצאות בתוך האדם, חושים, אבל לא שעדיין, אני לא רואה יכולת בגיל כזה לשחק איזה רוח, עצים,
לרקוד. הרבה פעמים אתה מביאים להם את המוזיקה.
כן, זה כן, מוזיקה וריקוד כן.
אוקיי, מביאים להם נגיד מוזיקה שמכילה הרבה רוח או הרבה גשם.
זה אולי את חושבת שזה רוח וגשם, אבל הוא לא יודע.
הוא שומע.
הוא מסתכל עלייך ורואה שאת רוקדת, ואז הוא רוקד. הוא לא יודע אפילו זה טוב, זה רע למה. זה אינסטינקט
חיקוי.
אז אם האינסטינקט הוא חיקוי,
כן,
איך אני יכולה לפתח אצלו כמה שיותר את את הרצון לתקשורת אחד עם השני?
שיהיה מתחוק.
אין כל כך הרבה תקשורת בגילי 3-4.
לא יכול להיות תקשורת. זה עדיין לא אדם. לכן אני אומר שזה חיה קטנה. אין להם שום נטייה לתקשורת, אין להם.
זה רק מתחיל להתפתח.
לא מבינים שאפשר לשחק עם בן... בוא נגיד לקראת גיל 3, הוא מתחיל להסתכל על אחרים.
נכון.
הילד. לפני זה הוא לא מסתכל על אחרים בכלל. הוא לא מזהה שהם קיימים. הוא יודע רק אני ומה שיש לי בידיים. האוטו שלי, או אוטו גדול, או משהו, אין לו יחס לאף אחד.
אבל ילדים כן מסתכלים על העולם.
גם למטפלות או למטפלים, לא חשוב. זה יש לו יחס רק שהם משרתים אותי.
כן.
לא יודע מזה.
בתיאוריה,
עדיין תגובה למישהו, לא. וגם כן לילדים, רק לקראת גיל 3, הוא מתחיל להסתכל על ילדים יותר גדולים ממנו, שמתחיל לקנות בהם, מתחיל לרצות להיות לידם, מתחיל להיות איזשהו מין גירוי החברתי.
למרות שגם לפני זה, ילדים מבחינתם זה הצגה הכי טובה בעיר. הם נורא נמשכים להסתכל עליהם.
אפשר לראות באמת שילדים מסתכלים על ילדים, אבל לא בטוח, לא בפורמט של תקשורת, אלא...
גם כן, זה כבר לקראת 3, לא לפני זה. 2.5 אולי, לא? זה לא מסוגלים, הם לא רואים. חסר עדיין חוש הזה, שיש חוץ ממני עוד אחרים בעולם. אני יכול לראות אותם רק כהפרעה.
האגוצנטריות הזו, כאילו, אני
זה... כן, זה פשוט, כן, זה חיה קטנה שהיא מתפתחת. שמתחיל להיות אדם זה מגיל 3.
ומגיל 3 אנחנו מתחילים להכניס את כל הפנטומימה ואת כל המשחקים ומוזיקה כדי לפתח בהם את זה, כן? לעזור להם.
אז רצוי להביא אותם לקבוצה יותר גדולה. שילמדו, שיסתכלו, שיעריכו מה זה להיות גדול, שירצו לגדול. הדוגמה הזאת של הגדולים, הם נפתחים, הם מקנים, הם כולם רוצים. אני ממש רואה איך שהם מסתכלים על ילדים יותר גדולים, יש להם עיניים בוערות. זה גם אינסטינקט, אבל כבר שאפשר להשתמש בו. אבל לפני זה לא.
אז אם אנחנו מייצרים להם משהו על הבסיס של העקרונות האלה, רצף פעילויות למשך איזה יום עבודה, זה צריך להכיל קצת מכל דבר, או ממש איזה רצף כזה של פנטומ... כמו שסיפרת, פנטומימה, צלילים, ריקוד משותף,
האם נגיד חודשיים פנטומימה, חודשיים צלילים,
בכל
יום לערבב?
כל הזמן לערבב את הפעילויות, נכון?
כן, כי בשבילו זה משחק אחד.
אז מתי בעצם אנחנו יכולים להתחיל, לפי הגישה הזאת, מתי מומלץ להתחיל להכניס את הצורות? כי אתה דיברת על מעבר מהריקוד עם הצלילים והמוזיקה, לאיזה רמה של תקשורת ומסר דרך הכתיבה והציור.
כתיבה, ציור, חיבור, חלקים שהם כבר מתחילים לבנות זה על זה, לזה ליד זה. זה מין תקשורת גם כן. הרי זה
קשר. משחק משותף?
כן, לא, 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 אפילו לא משותף. שהוא בונה חלקים, הוא יודע שחלק הזה הוא צריך להעמיד בתוך החלק הזה. זה כבר תקשורת. בין שני חלקים, לא בין בני אדם.
לא.
אבל זה חיבור. זה בכל זאת חיבור. הוא כבר מתחיל, הוא כבר מתחיל לזהות שיש כאן צורות שונות, שיש לכל אחד מקום, ויש גם כן קשר משותף ביניהם.
בתוך משחק רגיל אתה מתכוון?
בתוך כל דבר.
אבל זה דברים שיש להם, זה דברים שאנחנו לא צריכים לייצר.
כן, נו.
השאלה מה אנחנו צריכים לייצר לתוך הסביבה הנוכחית של ילדים בני 3-4, כדי לעזור להם לקלוט יותר טוב את התקשורת הזאת. משחקים של בנייה של קוביות, יש להם הרבה. הם עושים את זה. זה עוד לא הופך אותם למחוברים.
לא, אבל זה כבר תחילת החיבור, רק לא ברמה האנושית.
אוקיי. ברמה של הדומם.
כן. המשחק ברמה האנושית הוא מתחיל להיות, כן, זה שיתוף.
אז השיתוף שלהם באיזה משחק משותף, למשל, זה כן מעביר איזה מסר של...
של הקשר.
של קשר.
כן. שאני מתעניין בתגובה מהשני, מפני שאז... גם אני יכול להביע את עצמי, וזה אז כדור, כל מיני דברים.
אז זה לא חייב להיות רק ריקוד. קשר בכל מיני דרכים ביניהם.
ריקוד זה דבר הרבה יותר מסובך.
כן.
זה אני לא יודע אם זה גיל 3-4.
כן, הם רוקדים בכיף, משתוללים כזה. לא, מאוד...
אתם שואלים אותי דברים שאני...
שאנחנו בודקים את המקור של זה. אבל דיברת גם על זה שאחרי הריקוד, ונוסיף באמת משחקים משותפים, ככה, משהו אולי שהם צריכים לעשות ביחד, או לא רק כל אחד לחוד, אלא דברים שמשחקים משותפים. אחרי זה, יש את הנושא של השרבוט והציור, שבגיל 3-4 זה ממש עדיין ברמה התחלתית.
כן.
ואז תיארת משהו שאנחנו מנסים, חסר לנו שם איזה חוליה, כי אמרת שגם באמצעות הציור הם יכולים להעביר מסר אחד לשני. נגיד, לצייר משהו ולהגיד משהו לשני, אבל הציור שלהם לא מאוד ברור בגיל הזה. איש, ציור של דמות אדם, פיגורה.
לא, 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 אין.
זה רק בגיל 4.
רק צבעים, הם לא מבדילים עדיין צורות, אלא רק צבעים. ו?
אז מתי צריך להציג להם בעצם את התבניות של מילים, ואת היכולת להעביר מסר באמצעות סימנים?
זה איך שמלמדים, נגיד, אני לא יודע איך להגיד לך. יש לי נכד אחד בן 2.5.
אנחנו שומעים עליו בזמן האחרון.
כן?
כן, אתה מספר עליו.
אני גם כן שומע עליו, אני לא יודע, אני בעצמי. אבל הוא יודע כל האותיות.
אוקיי, מה זה אומר?
סתם, ככה לימדו אותו.
לימדו אותו?
כן.
כי אנחנו
דיברנו... לא, יראו לו. א', ב', ג', ואז הוא פשוט זוכר.
אנחנו פשוט דיברנו על הצורך לא ללמוד אותיות, אלא ללמוד מילים.
כן, אבל אני אומר...
לא אתה מחנך אותו.
לא שאני מחנך אותו. אלא זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על...
זה עניין שמה שאנחנו נכניס הם ילמדו. ואני דווקא מאז שאתה תיארת את כל הנושא של המילים, אני ראיתי קושי מאוד גדול אצל ילדים בגיל הזה. מי שלא כל כך מתעניין, הם מתחילים ללמוד את האותיות, ואז זה קצת נמאס להם, כי אין לזה משמעות.
אבל, נו.
ואז אני רואה תהליכים אצל ילדים, שאם לא קושרים להם את זה למשהו משמעותי, למילה, לתקשורת ביניהם, לציורים, שלה, זה נשאר להם כאיזה סוג של סימנים זרים להם.
אבל אם את אומרת כוס, ואחר כך ליד זה, את מראה לו מילה כוס, אז יש כבר קשר בין זה לזה.
וזה הדרך בעצם להכניס את המילה, וזה אתה תיארת.
ושם את זה, ושזה יחד כה, זה בעיה, ועוד שם וב באמצע, או נקודה באמצע, זה בכלל.
כן, עדיף בלי ניקוד, הבנתי.
לא, בכלל.
בכלל, בלי ניקוד.
זה תבנית.
תבנית, כן, תבנית.
וככה הוא נזכר.
אז אני לא רואה יתרון גדול בדווקא ללמד אותם את א' ב', לפי מה שאתה אומר.
לא, אין. זה סתם, אני אומר, אני נתתי לך דוגמה מהנכד שלי, שאני ראיתי, שמעתי שפתאום הוא יודע, סתם ככה, זוכר את השורת האותיות האלה. נו, אז מה? לזכור זה לא בעיה.
לימור שאלה, האם בין השלב שהוא מצייר, מתחיל לצייר משהו על הדף, לשלב שהוא כבר יודע תבניות של מילים, יש איזה שלב ביניים, נגיד הם הציעו שפת סימנים, נגיד, או משהו כזה.
יש כל מיני טכניקות שדווקא הגיעו מהחינוך המיוחד, מחינוך של ילדים עם איזה שהם קשיים, אבל גם בגנים הרגילים, שאתה מלמד ילדים כל מיני סימנים. איך להגיד אחד לשני משהו? אתה מלמד אותם למשל לצייר את היד, ואז כשהם מרימים את הציורים היד, אז למשל זה או לעצור, או שאתה אפילו מכניס את זה כאיזה משחק תנועות כזה, שכשאנחנו מציירים ידיים, זה אומר שאנחנו מרימים את הידיים ועושים איזה משחק. מלמדים אותם את ההתחלה של הקשר בין צורות וסימנים שאנחנו עושים על הדף, לבין תנועות שלנו ודברים שיכולים לתקשורת, משהו שאפשר ליצור. האם זה שלב ביניים שיכול לעזור לנו ככה לקשר בין שלב השרבות, שהוא רק ככה משחקים על הדף, זה לא קשקוש, זה יצירה, אבל אתה לא מבין אותה, הם מבינים אותה, לבין השלב המאוד רחוק של הסימנים, שבו הם מעבירים סימנים אחד לשני, שהם עוד לא יכולים לעשות את זה ב3-4.
אני חושב שאנחנו צריכים להשתמש הרבה יותר בגילאים האלו בבניית הזיכרון.
זיכרון.
וזיכרון לצבעים, לצלילים, לקצב.
כל אחד כפה מרוגים.
לניגון, לצורות, לא לריקות אולי, אלא לעשות תנועות. כן?
לזכור רצף
שלהם. זו הבעיה, כי אנחנו עדיין עובדים עם הדברים מכניים שבתוך האדם. אין כאן עדיין יצירה מצידו שאנחנו רוצים להוציא ממנו. אנחנו צריכים עכשיו ללמד אותו רק להגדיל בו חושים וזיכרונות ליד החושים. יכולת לקלוט אותם. התרשמויות מהחושים. ולכן אני הייתי עובד במיוחד על צלילים, תנועות, צבעים, צורות, סדר שלהם.
רצפים.
כן, רצף שלהם. זה מה שאני הייתי מפתח בהם. ועד כמה שיותר. את יודעת, ישנה שיטה מאוד עתיקה בלימוד שלנו דווקא, ביהדות, שהיא אומרת שאדם הכל צריך לדעת בעל פה. את יודעת, פעם לא היו ספרים. ספר, אבל תנך ידעו בעל פה. זהו, אין בכלל שאלה. מאלף, זאת אומרת, מבראשית עד ישראל, כל התורה ידעו בעל פה. ולא, בכלל, את אומרת לאיזשהו פסוק, גמרנו, אני מפסוק הזה והלאה ממשיך אותו.
שיחד עד שלא עוצרים אותי.
כן.
נורא קשה לעשות את זה היום.
לא, רגע, זה לא קשה. אנחנו לא מבינים עד כמה שהמוח שלנו יש לו זיכרון פנומנלי, הוא מסוגל לזכור ספריות שלמות, אנחנו לא משתמשים בזה, ואדם בעצם מאבד יכולת לקלוט המון דברים בעולם ולסדר אותם, לחבר אותם ולברר אותם. זה העיקר, הבירור יהיה חסר לו. לכן אנחנו צריכים לדאוג לפתח את הזיכרון.
למה הזיכרון עוזר לו לבירור?
כי אני צריך להחזיק המון דברים.
יש לו את זה בפנים.
אני צריך להחזיק המון דברים יחד, לתת לכל דבר ודבר איזה מין דגת החשיבות. ואחר כך אז להתחיל לחשב אותם ולהביא לבירור ולתוצאה.
האמת שבגילאי 3-4 הם לומדים שירים בעל פה. הם קולטים שירים שלמים בפה.
יותר מזה, זאת אומרת, לא רק מילים ולא רק קצב ומוזיקה, אלא גם תנועות וצבעים, בקצור, כן, להשתמש כן. בכל מה שרק אפשר. זה בעצם העיקר שהייתי, אני עושה. ואז, כמו שאת אומרת, בצורה יצירתית, מזה יהיה להם גם כן יכולת ליצור משהו מעצמם.
ככל שהם ידעו יותר...
כן, יש להם, יהיה להם בזיכרון, כי סך הכל אנחנו פועלים לפי התבניות. אני למדתי משהו, ראיתי משהו, עכשיו אני מוצא את זה מזיכרון ומפעיל את עצמי. אין לי מבפנים משהו מוכן. אני לא יודע איך להתנהג בכל מקום ואיך להגיב על כל דבר. אני מוציא מהזיכרון, ממה שאני למדתי מהסביבה, ממה שלימדו אותי, ולפי זה אני מתנהג. ככה אני עובד בחיים.
אם לפי זה, אז גם...
אני כמו במחשב, במה שממלאים אותנו.
זה נקרא טבולה רס, לא חלק.
אבל אז זה אומר שאני במקביל, בגילאים האלה צריך לארגן להם פעילויות שהן במקביל, מצד אחד בונים, ממשיכים לבנות איתם כאילו קצב
אותם.
ולמלות אותם בעוד צבעים ועוד קצב, אבל מצד שני אולי כן אפשר לתת להם במקביל גם דברים אחרים שהצעת, שזה שיר שהם למדו בעל פה ולראות את המילים שלו.
מה שיש להם, במה שמילית אותם בזיכרון, את יכולה אז להשתדל לוצא את הדבר הזה לפועל.
אז את לא צריך לחכות עם התבניות של המילים, עד שהם יגמרו ללמוד הרבה מאוד רצפים של מוזיקה, או הרבה מאוד... באיזשהו הקבלה, אתה אומר, לתת להם גם מזה וגם מהשלם.
כן.
גם מהחלקים וגם מהשלם.
אבל השלם יבנה מהחלקים. זאת אומרת, אם לא יהיה להם לפני זה תבניות שהם קלטו, הם לא יוכלו, לא יהיה להם מה להוציא בפעילות השנייה.
תבניות שהם קלטו, למה אתה מתכוון?
כמו שהרב הסביר, שאם אנחנו לפני זה מכניסים להם תבניות של רצפים, של צלילים, של מוזיקה, של מילים,
כן, של כל... מינימום של רצפים ומינימום של
בלי
שירים.
בלי זה לא יהיה להם מה להוציא. אבל איך זה מכשיר ילד ללמוד קריאה כתיבה?
אתה מפתח בו יכולת לזכור את הדברים. זה לא חשוב שזה צבעים ושם זה איזשהו צורות אחרות, זה לא חשוב, אבל הוא כבר יודע שהוא צריך לזכור אותם, ובאיזו צורה הוא מוציא אותם גם כן לפועל. ואז אתה שמראה לו כוס, צורה אחת, וליד זה תבנית של השני האותיות כוס, כן? אז הוא זוכר, הזיכרון הסטטיבי עובד.
וכשאומרים להם... והחלק של להביע רגשות באמצעות תלילים, פנטומימה וכו' וכו', הוא בא אחרי התבניות או שהוא בא לפני? כי מאיפה לילד יש תבנית פנימית להביע את עצמו בצורה של נגיד?
זה דוגמאות.
רק אחרי התבניות.
ובלי דוגמאות זה סתם קופסה ריקה. מה יש לו מהחיים? לכן הוא כל כך לומד מאחרים.
לכן אם באמת לא עובדים איתם על איזה שירים או משהו שמעשיר אותם, אז הם מתחילים לרקוד וזה נגמר אחרי שלוש תנועות. אין להם,
כן.
אין להם כאילו רפרטואר עדיין.
לא, לא, זה דברים הידועים שזה משתמשים בכל מקצוע ומקצוע. לפני שאתה בא להיות משהו, את ממלאים אותך בכל הידיעות, עוזרים לך איך לקשור ביניהם, מביאים אותך למצב שאתה יכול להוציא אותם מזיכרון, ואז אתה אדם ואז אתה מומחה. אותו דבר כאן, זה לא שונה. אנחנו צריכים למלות אותם יותר ממה שלדרוש מהם להוציא. אחרי שיש להם בכל מיני תופניות, התרשמויות, אז מתוך מילוי הזיכרון הוא מתחיל בעצמו לעבוד. הוא מתחיל לקשור בתוכו, בתוך הזיכרון, כל מיני דברים השונים, ולעשות מיני אסוציאציות, כי גם אותם הוא רואה בעולם. אבל קודם הוא לא ידע שזה קשור לזה, זה קשור לזה, כי לא היה לו קשר עם הדברים האלה. כמה שיותר לתת דוגמאות. מהבוקר עד הלילה, כל הזמן לתת דוגמאות, ודרך כל החושים. דרך כל החושים.
דוגמאות של תבניות אתה מתכוון?
כן.
ואיפה נכנס פה מילים? או שמחכים עדיין מילים?
במקביל.
סתם להגיד. מילים כתובות?
כן, התבנית של מילה, להגיד שמחה, מילה כזאת, אני יכול לחבר לו אותה למוזיקה מאוד מאוד שמחה או שלא? אני שואל פשוט אם אנחנו רוצים לפתח תוכנית ללימוד קריאה, אז אנחנו מכניסים את כל החלק הזה, השאלה איפה נכנס המילים? זה תמיד אנשים מחפשים, שואלים תמיד, אוקיי, הבנתי, זה יפה, אבל איפה המילים? איפה הילד לומד את המילים? מאיזה שלב?
אני חושב שזה מהצורות.
זאת אומרת, כבר מההתחלה אפשר להכניס צורות, או שלחכות שהם יעברו איזשהו שלב של ריקודים, של תבניות של שירים, של תבניות של... השאלה היא...
זה השכלה כללית, בוא נגיד, כן. כלפי המילים. אני הייתי מראה להם כל מיני צורות כאלו,
כן.
וליד זה כותב מילה.
כבר מהגילאים הכי קטנים.
מילה. לא... לא,
זה אני מבין, אני רק שואל מבחינת גיל. באיזה גיל זה מתחיל? כבר בגיל 3 או שלחכות עם זה קצת, לא, שיהיה להם תבניות?
לא, לא, אין מה לחכות.
אין מה לחכות.
לא. עד גיל 3, אם אנחנו ממלאים אותם בדברים הטבעיים שסובבים אותם, מגיל 3.
אז התוכנית ללימוד אינטראקציה בינינו, ושמתוכה גם אחרי זה תיוולד היכולת לקרוא, וגם אחרי זה לכתוב, היא למלא בכמה שיותר תבניות, בכל מיני צורות שמגרות את, כן, החושים, וגם במילים וכו'. זה חלק מהנו, זה לא, כן, הדבר היחיד, אלא מתחבר לאיזה פסיפס שלם.
זאת אומרת, לא מחכים עם המילים עד איזשהו סוף של משהו, אלא משלבים.
מילה זה אותה צורה.
צורה.
כמו שיש מוזיקה, וכמו יש לה צורה,
אין הבדל בין הקוס לצורה של המילה.
לציור אתה מתכוון?
אני שלחתי לך דוגמה איזה.
כן, כן, איזה מאמר מדעי אמרת, שכבר מגיל 3 מתחילים באמת לפתח את התפיסה הצורנית הזאת.
כן, שאנחנו לא מסתכלים על המילה, אנחנו לא קוראים אותיות, אנחנו תופסים צורה שלו, של המילה.
זיכרון תבניתי.
כן, ולכן כך צריכים ללמד את הילדים.
ולהגיש להם את זה. האם זה נכון להגיש להם את זה לפי נושאים? דברים שקשורים אחד לשני, המשפחה שלי, ואז הרבה שירים וריקודים ומילים.
אני חושב שיבלבל אותו.
יבלבל אותו?
כן, בטח.
שזה נושא?
זה סבא עם הכוס, עם הכיסא, עם השולחן. אז זה כבר הוא קושר יחד לפי סיטואציות. זה יותר אסוציאטיבי. זה יותר חיה, ככה, דוגמה מהחיים. מה אני אתן לו? ארון, כיסא, שפה, שולחן. מה זה? אלה, אני...
משהו כזה, גם בן אדם וגם משהו שיקשור את זה.
כמו שאנחנו תופסים את זה בחיים.
כמו שהוא רואה את זה בחיים.
בתמונה שלמה.
אבל התמונות, להתחיל לצייר עם התמונות הקרובות לו יותר, כן? מה שקורה, מה שהוא רואה בבית. ולא להתחיל מהחצר. או כן.
לא, לא, לא.
או מהג'ונגל.
ממשהו הכי קרוב לו. והייתי עושה תובניות של המילים, והייתי מדביק אותם על כל מיני דברים.
מה שזה ייראה.
כן, ואחר כך הייתי שם את כל מיני צורות, ושהוא היה ליד זה...
שם את המילה הנכונה.
כן, שם מילה נכונה, ורק בצורה צורתית כזאת. הייתי מלמד. אני, יש לנו השכלה צורתית. ולא...
צורנית כזאת, של צורות.
כן, ולא של האותיות שמתחברות לתוך המילים. זה למומחים.
או שלב שני, אחר כך.
מי מאיתנו יודע את הדקדוק וכל ה...
כל עוד שו.
כן, אבל אם אני יודע מילה, אם אני ראיתי אותה 20 פעם, אני כבר יודע איך לכתוב אותה. איך, מה היא. אני צריך לדעת את הצורה. צורה הנכונה. כשאנחנו מסתכלים בטקסט, אנחנו רואים משהו כאן לא בסדר, איפה כאן משהו שמפריע לי, נכון? איזשהו אות מיותרת או משהו.
אוטומטיה.
זאת אומרת, בתמונה אני לא רואה את ההרמוניה שלה. לפעמים אני מסתכל בבלוק, כן? בקטע של הטקסט, אני מחפש שם, יש איזשהו מין פגם. נו, איך תסבירי לי את זה?
נכון, זה הזיכרון הזה.
כן.
טוב.
זהו.
תודה לימור. תודה לך הרב דוקטור מיכאל אייטמן. היום באמת דיברנו על הדרך איך נלפתח בילדים מיומנויות של תקשורת, על לעבוד עם החושים בכל מיני צורות של גירוי, מוזיקה, כל צבעים, צורות, כל דבר, כולל גם להכניס בפנים, בתוך הסיטואציות הטבעיות, גם תבניות שלמות של מילים. את כל זה ככה להרבה וליצור חוויה שלמה. אז אנחנו נתחיל להתנסות, ואתם תראו את התוצאות. תודה לכם, תודה לכם, להתראות.